לדבר על דרכם של בעלי תשובה, אז מחפשים דוגמאות בחז"ל. סיפור על רבי עקיבא, סיפור על רבי אלעזר בן דורדיא, סיפור מפורסם, סיפור על ריש לקיש שחזר בתשובה, וכהנה וכהנה. ואם עוד מחפשים עוד צעד, אז נינווה העיר הגדולה שחזרה בתשובה. מחפשים עוד כמה דוגמאות מן התנ"ך. אבל בתורה אין בעלי תשובה. יש הרבה אנשים שחוטאים בתורה, אבל בעל תשובה בתורה, כזה בעל תשובה, כזה אמיתים מהסיפורים, אין בתורה. כזה אחד שמתחרט ומתלבט ומתייסר ועושה חרטה, עזיבת החטא, קבלה לעתיד, אין בתורה. אין בתורה. יש מדרש מפורסם ששאלו מה חטאו ומה יעשה החוטא. אז שאלו את התורה, התורה אמרה יביא קורבן ויתכפר, זהו זה, זה כל מה שהתורה מכירה, רק להביא קורבן וזהו זה. כל התהליכים הרוחניים, הנפשיים, המורכבים, לא מתוארים בתורה. וכבר חז"ל עמדו על זה, זה מופיע במקור שבפניכם, מקור אחד ממסכת עבודה זרה. והיינו דאמר רבי שמעון בר יוחאי, דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, ולא דוד ראוי לאותו מעשה, ולא ישראל ראויים לאותו מעשה. לא דוד היה ראוי לחטוא בחטא של בת שבע, ולא עם ישראל לחטוא בחטא העגל. לא דוד ראוי לאותו מעשה, דכתיב ליבי חלל בקרבי. דוד, ליבו חלל בקרבו. חלל מלשון מת. היצר רע שלו מת. ולכן, לא היה מתאים שהוא יחטא בחטא של בת שבע. ולא ישראל ראויים לאותו מעשה של חטא העגל, שנאמר על עם ישראל במדבר, מי ייתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי כל הימים. הלוואי ועם ישראל היו נשארים במדרגה הזאת לכל הדורות כולם. אם מתייחסים לעם ישראל במדבר כבעלי מדרגה שמתאים שהיא תישאר לכל הדורות, סימן שעם ישראל היו בשלימות, בתיקון מלא, ולא היו רואים לחטוא בחטא של בת שבע. אתם שומעים אותי טוב? כי אני פה שומע הד כאילו נמצא לכל הפחות בבנייני האומה. אז זה בסדר, אתם שומעים אותי היטב, לא יותר מדי חזק, לא, בסדר? טוב. אז אומרים חז"ל, כן, זו השאלה. אז איך זה שדוד חטא, ואיך זה שעם ישראל חטא במדבר? אומרים חז"ל, אלא למה עשו? למה הם חטאו? לומר לך שאם חטא יחיד, אומרים לו קלח אצל יחיד. ואם חטאו ציבור, אומרים קלח אצל ציבור. אומרים חז"ל, כל מה שדוד המלך חטא וכל מה שעם ישראל חטא במדבר, זה כדי ללמד את עם ישראל את התשובה. עם ישראל במדבר מלמד את התשובה הציבורית, ודוד המלך מלמד את תשובת היחיד. היו צריכים לחכות עד דוד המלך כדי לדעת מה זה תשובה של יחיד. שדוד המלך, לאחר שהוא חטא, בא אליו נתן הנביא, משל של נתן המפורסם, ואז דוד המלך אומר, חטאתי לשם. היו צריכים לחכות ממתן תורה עד דוד המלך כדי ללמוד מה זה תשובה של יחיד. בתורה יש תשובה של ציבור. עם ישראל חטא בחטא העגל, ועם ישראל חזר בתשובה, מלמדים אותנו תשובה של ציבור. ושאלתי את עצמי שאלה פשוטה, איפה רואים את התשובה של הציבור בתורה? איפה רואים שעם ישראל חזר בתשובה? דרך את העגל, משה רבינו מתחנן לריבונו של עולם, ומאיים עם עין מכינינה מספרך אשר כתבת. לא רואים שעם ישראל חוזר בתשובה? לא רואים שעם ישראל מתפלש בעפר ושם זה אפר על הראש? כלום. החיים זורמים כסדרם, ועם הקדוש ומשה רבינו מתפלל ומתחנן, ועולה עוד פעם 40 יום ומתפלל ומתחנן, והקדוש ברוך הוא נותן לו לוחות שניים ויורד למטה ונותן עם ישראל לוחות שניים. איפה רואים בכלל שעם ישראל חזר בתשובה? יש אמרו לי, פשוט כתוב שם משה רבינו אומר מי לשם אליי, ואז באים כמה לוויים מי לשם אליי, לא כל עם ישראל. זה איפה רואים בתשובה? חיפשתי, מצאתי שתי התייחסויות. אומר שמחה מדווינס במשך חוכמה, אומר חזרה בתשובה של עם ישראל זה כאשר משה רבינו עלה פעם נוספת להר כדי לקבל לוחות שניים, עם ישראל לא חטא בפעם השנייה בחטא העגל. אז זה תשובת המשקל, זה באותו דבר שחטאו בפעם הראשונה, לא חטאו בפעם השנייה, זה התשובה של עם ישראל. בסדר, אבל לא רואים את את חיתותי הנפש, את ה, את ה, את ה, את ה, את המשבר הרוחני, את היסורים, את הצער של בעל תשובה. לא רואים את הוידוי של בעל תשובה. ראיתי בספר על התשובה של הרב סולובייצ'יק, יש לו פרק שלם שבו הוא מדבר על שני סוגי תשובה שקיימים. סוג אחד של תשובה זה התשובה של הדעת, והתשובה השנייה זה התשובה של הרגש. של אדם יש לו ייסורי מצפון ונקיפות מצפון עמוקים, התשובה של הרגש. הוא רוצה ואומר שלפעמים הרגשות הם כל כך עזים עד שאדם מתאבל על עצמו, והוא נזכר, ככה הרב סולובייצ'יק מזכיר, את עם ישראל שמורידים אחרי חטא העגל את עדיים מהחורב. זה מין תחושה של אבלות שמורידים את התכשיטים. זה גם לא משכנע. בעיקר שמשה רבינו אומר להם להוריד את העדיים, אז הם מורידים את העדיים. זה לא שהם בעצמם, זה מין תחושה של משבר, ואז מורידים את העדי ממתן תורה. משה רבינו אומר להם תורידו, אז בדלת ברירה מורידים. יש פה איזה טייפ שקפץ. מי שם טייפ שקפץ? טוב, וכנראה נגמר השיעור הקודם, אז זה קפץ. אז התשובה היא פשוטה. אל נצפה שאותם תהליכים שקיימים בתשובה של היחיד יתקיימו בתשובה של הציבור. התשובה של היחיד יש לה מבנה קבוע, חרטה, עזיבת החטא, קבלה לעתיד, כפי שהרמב"ם פסק. ואדם שחוזר בתשובה, אדם פרטי שחוזר בתשובה, אז הוא מתייסר ומתפלש באפר ובוכה על אבונותיו, ויש לו תקופות של עלייה ותקופות של ירידה ועליות וירידות ומשברים, והולך, וכל זה משהו עמוק פנימי. התשובה של הציבור היא שונה לגמרי. התהליכים של התשובה של הציבור זה בכלל משהו אחר לגמרי. וכל מה שאנחנו רואים בספרים איך נראה בעל תשובה ואיזה תחושות צריכות ללוות את בעל התשובה, כל זה מתייחס לאדם פרטי. כשמדובר על ציבור זה בכלל משהו אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. לכן היו צריכים ללמד אותנו דוד המלך תשובת היחיד, ועם ישראל בדור המדבר את תשובת הציבור. אז יש אומרים, מה פתאום? תשובת הציבור בדיוק דומה לתשובת היחיד. איפה? מה שהיה בנינווה. בנינווה הסתובב יונה, אמר לעם ישראל, אמר לתושבי נינווה, עוד 40 יום נינווה נהפכת. ותוך יום אחד כולם חוזרים בתשובה, כל העיר כולם חוזרת בתשובה, ולא סתם חוזרת בתשובה, כולם לובשים סכין, וכולם מתענים, וכולם בוכים, וכולם זועקים, וכיוון שהיו עוטפי בדים, אז גם הם שמו סכין על הבהמות, וגם את הבהמות הצמיעו, ממש כמו שאדם חוזר בתשובה, עיר שלמה שחוזרת בתשובה. צילמתי פה בדף מקור שדר, תיאור, ממש. והיא דבר השם עליונה שנית למור, קום לך לנבי העיר הגדולה, וקרא אליה את הקריה אשר אנוכי דובר אליך. ויקום יונה וילך אל נבי כדבר השם, ונבי הייתה עיר גדולה לאלוהים, מהלך שלושת ימים. ויחל יונה לבוא בעיר מהלך יום אחד, ויקרא ויאמר, עוד 40 יום ונבי נהפכת, וימינו אנשי נבי באלוקים. ויקראו צום, וילבשו שקים, מגדולם ועד קטנם. ויגע הדבר אל מלך נינווה, ויקום מכיסו ויעבר הדרתו מעליו, ויחס שק וישב על האפר, ויזעק ויאמר בנינווה מטעם המלך וגדוליו לאמור, האדם והבהמה, הבקר והצאן, אל יטמאו מאומה, אל יראו ומים אל ישתו. ויתכסו שקים האדם והבהמה, ויקראו לאלוקים בחוזקה, וישובו איש מדרכו הרעה מן החמאס אשר בכפיהם. מי יודע? ישוב וניחם האלוקים, ושב מחרון אפו ולא נובד. וירא אלוקים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה. חז"ל למדו מכאן ששינוי מעשה מקרע גזר דין. ארבע דברים מקרעים גזר דין: שינוי השם, שינוי מעשה, זעקה וצדקה, שינוי מעשה. שוירא אלוקים את מעשיהם, והמשנה אומרת שהקדוש ברוך הוא לא ראה לא את שקם ולא את תעניתם, אלא הקדוש ברוך הוא ראה את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה, והנחם אלוקים על הרעה אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. אז רואים, הנה ציבור שלם שחוזר בתשובה, כמו שאדם הפרטי חוזר בתשובה, ציבור שלם חוזר בתשובה. זה מקרה חריג, זה מקרה יוצא דופן, מה שהיה בנינווה, שציבור שלם חוזר בתשובה כמו אדם פרטי, שבאים אל ציבור שלם, ותוך יום אחד ציבור שלם משנה דרכו ולובש שק. זה מקרה חריג, זה מקרה חריג. תמצאו לי עוד דוגמה בהיסטוריה שכשאנשים חוזרים בתשובה אז הם גם כן מלבישים שק את הבהמות שלהם. זה כזה ציור סורליסטי. וזה שעיר שלמה חוזרת בתשובה, כולל בעלי החיים שלהם, זה משהו חריג. באופן רגיל חזרה בתשובה של ציבור שונה לחלוטין מחזרה מתשובה של יחיד. הגמרא בעצמה אומרת בהמשך הדברים שיש הבדל גדול בין יחיד לבין ציבור. נקרא עוד כמה שורות בגמרא. זה בפסקה, במקור אחד, בפסקה שנייה, איפה שיש שתי כוכביות, בשורה השנייה, שלישית. וצריכה. רואים שורה שמתחילה במילים אצל ציבור, וצריכה. די השמוענן יחיד, אם היינו לומדים אך ורק תשובה של יחיד, משום דלא מפרסם חטאי. אבל ציבור מפרסם חטאי, מה לא? אם היו לומדים אך ורק תשובת היחיד, עוד לא יכולנו ללמוד מכאן תשובת הציבור, בגלל שיחיד, החטאים שלו הם לא מפורסמים, הם לא גלויים. לעומת זאת, הציבור, החטאים של הציבור הם גלויים ומפורסמים. וישמו אינן ציבור, אם היו לומדים אותנו תשובה של הציבור, עוד לא יכולנו ללמוד מכאן תשובת היחיד. למה? משום שציבור, נפיש רחמיו, יש לו הרבה זכויות. אבל יחיד, דולו עלים הזכותי, אבל יחיד שהזכויות שלו הן מעטות, הן הלא. אז אם כן, חז"ל אומרים לנו שיש הבדל גדול בין תשובת הציבור לבין תשובת היחיד. תשובת הציבור זה חידוש גדול, בגלל שתשובת הציבור כשהוא חוטא, החטאים שלו מפורסמים. מסביר רש"י, אז מה אם החטאים מפורסמים? חטאים מפורסמים, אומר רש"י, יש חילול השם. לכן זה חידוש גדול שציבור יכול לחזור בתשובה למרות שהוא עשה חילול השם. אבל אפשר להסביר משהו אחר, ואולי גם לזה רש"י מתכוון. כאשר ציבור חוטא, לא סתם פלוני חוטא ועוד פלוני חוטא ועוד פלוני חוטא. כשציבור חוטא, החטא הופך להיות חלק מן האווירה ציבורית. או בלשון אחרת, כשציבור חוטא, החטא הופך להיות תרבות. תרבות של חטא. לא זה אדם פרטי שחוטא. זה תרבות שלמה שחוטאת. לדוגמה, יש היום מדינות שזה יש שם הרבה סמים. זה עוד אחד משתמש בסמים. החברה צורכת סמים. יש חברות שבהם המנגנונים הציבוריים מושחתים. אלה נותנים שוחד ואלה מקבלים שוחד. זה מעניין, יש מי שנותן ויש מי שמקבל, אבל הכל מסתדר ביחד, שיש מי שנותן ויש מי שמקבל, וכל החברה היא כזאת. אתה יודע שאתה לא יכול להזיז שום דבר מבלי שתיתן שוחד, וכל אחד יודע שהוא לא יזיז שום דבר מבלי לקבל שוחד, והכל מסתדר ביחד. אלה נותנים ואלה מקבלים, כל החברה כולה. זה לא החטא של עוד אחד ועוד אחד, זה אווירה ציבורית תרבותית. יש חברה שהתרבות היא פרוצה, כל המדינה כולה יודעים שזה פרוץ. יש חברה שהיא מאוד חומרנית, יש חברה שהיא מאוד תחרותית. אתה הולך לשם, אם אתה לא נכנס לתוך האווירה התחרותית, מיד שוחקים אותך, אתה נופל ואתה יכול לשכב ברחוב ולרכב. זה ביטויים של חטא, של ציבור, שהופך להיות תרבות שלמה. וזה החידוש. מי אומר שבכלל כאשר התרבות מקולקלת ניתן לחזור בתשובה על קלקול תרבותי? אדם שחטא יחזור בתשובה. אבל אם יש אווירה כזאת ציבורית, תרבות לגמרי מקולקלת, מי אומר בכלל שעל זה אפשר לחזור בתשובה? זה החידוש של חטא העגל. עם שלם שחוטא בעבודה זרה, ואותו עם מסוגל לחזור בתשובה. אבל סביר להניח שיש הבדל גדול בין החזרה בתשובה של היחיד לחזרה בתשובה של הציבור. יחיד שחזר בחוטא, יחיד חטא. כאשר ציבור חוטא וזה כבר הופך להיות עניין תרבותי, אז זה כבר הרבה יותר מסובך ומסתבר שזה שונה לחלוטין. ובזמן הקצר שנותר לי, אני אנסה להזכיר ארבע הבדלים בין הדרך של חזרה בתשובה של היחיד לדרך חזרה בתשובה של הציבור. הבדל הראשון, שאצל היחיד החזרה בתשובה יכולה להיות מהירה ומיידית. אדם קם בבוקר, אומר די, וחוזר בתשובה. אתמול הוא היה רחוק מתורה ומצוות, ולמחרת פתאום מחליף בגדים, אפילו לעתים שם כזה כובע על הראש, תוך יום אחד נהיה חוזר בתשובה. גמרנו, יום אחד. למחרת פוגשים אותו, מסתכלים עליו, לא מזהים אותו, הוא כבר נראה אחרת לגמרי, אפילו לפעמים מחליף את השם, ובכלל תוך יום אחד. ציבור זה לא הולך כך. ציבור זה איטי, וזה הולך לאט. תהליכים של שינויים תרבותיים, זה משהו ארוך ומייגע. נינווה זה חד בדרה. נינווה זה משהו יוצא דופן. תהליכים של חזרה ותשובה של ציבור, זה תהליכים איטיים, איטיים, איטיים. יש פסקה מפורסמת שמופיע בסוף ספר אורות התשובה, מדורת אור עציון, שנקראת, מופיע פה במצלחם בדף, מקור שלוש. שקור תרת שלה זה פרקי ההתקרבות של תשובת הדור. כשמדובר על התשובה של הציבור, כשמדובר על הדור, אז זה פרקים פרקים. יש פרק אחד ויש פרק שני ויש פרק שלישי. פרקים, זה לא הולך בבת אחת. ומה הם הפרקים האלו שרב קוק ראה? ארבעת הפרקים שהחינוך של הדור שנתרחב מקדושתה של תורה צריך שיתקרב על ידם אל מקור הקודש הם כבוד הדת, חיבת הדת, הכרת הדת וקיום הדת. תשובה שלמה זה קיום הדת. יש שלב ראשון, כבוד הדת. אחר כך יש חיבת הדת. אחר כך יש הכרת הדת. ואחר כך יש קיום הדת. הרב קוק מסביר מה זה כבוד הדת. אין שום אדם מישראל יכול לסלק את עצמו מכל מה שנוגע לכבודה של דת ישראל, שאיך שהיא נשקע בדעות זרות ורחוקות, הלא בתור בן לאומה הוא חייב בכבודה, על פי הכרתה הכללית שמאוחד בה עם כבוד דתה, שכל אוצר הכבוד שלה ספון בקרבה. לשון אחרת, מה זה כבוד הדת? כבוד הדת, אומר הרב קוק, זה אחד שהוא נשקע בדעות זרות ורחוקות. הוא אומר, אדם שרחוק מיהדות, הוא אפילו מחלל שבת, הוא לא צם ביום כיפור, הוא בכלל כמעט ולא יודע כלום ביהדות. השקפת העולם שלו זה השקפת עולם אתאיסטית. הוא שקוע בדעות זרות ורחוקות. והשלב הראשון זה כבוד הדת. מה זה כבוד הדת? אתה שייך לאומה הישראלית, אתה שייך לעם ישראל, אתה צריך לכבד את המורשת היהודית שהונחלה מדורי דורות. תמיד אני מספר, אני גדלתי בצרפת, למדתי בבית ספר צרפתי יהודי, בית ספר יהודי צרפתי, אבל כיוון שזה היה בית ספר יהודי צרפתי, למדנו ספרות צרפתית. ואני זוכר, בתור ילד, כשלמדנו ספרות צרפתית, הייתה לי הערכה גדולה לספרות הזאת, כי אני בצרפת, אני אזרח צרפתי, אז אני צריך לכבד ולהעריך את הספרות, את ההוגים הצרפתיים, את הפילוסופים הצרפתיים. אמר הרב קוק, זה דבר ראשון, כבוד הדת. הוא מחלל שבת, הוא אתאיסט, הוא לא צם ביום כיפור, הוא אכל נבלות וטריפות, בחלב את הנבלות ואת הטריפות. ויחד עם זה, מכבד את הדת. מכבד את הדת. מה זה מכבד את הדת? הוא אומר, קראי, התנ"ך זה יצירת המופת של העם היהודי. אני מכבד את זה. זה חז"ל, זה דבר מכובד. אחת פעם אחת סיפר לי, היה קצין בצבא, חיל חינוך. אז הוא פעם אחת העביר קורס לקצינים גבוהים. אמר להם, חבר'ה, מה אתם רוצים ללמוד? שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, ללמוד פרקי אבות. אפשרות שנייה, ללמוד פתגמים סיניים. אז אמרו כולם, תעזוב אותנו פרקי אבות, נלמד פתגמים סיניים. לימד אותם פרקי אבות בתור פתגמים סיניים. מחק את השם, אמר להם, פתגמים סיניים. אמרו, אפלה ופלה, הפתגמים הסינים, זה הפרקי אבות. אז אני אקרא שאין כבוד. אחד אומרים לו, תשמע, תלמד משהו ממורשת ישראל. הוא לא רוצה ללמוד. אז זה הפרק הראשון. עכשיו, בינינו, הפרק הראשון הזה, של כבוד הדת, זה נקרא תשובה? איזה תשובה? הבן אדם הזה ממשיך להיות אתאיסט, ממשיך לאכול נבלות וטריפות. ממשיך לחלל שבת וממשיך לאכול ביום הכיפורים ואוכל נבלות וטריפות עם חלב. אז זה מין תשובה. אתה אומר לעצמך, אם אחד אומר, תראה, חזרתי בתשובה. מה חזרת בתשובה? עכשיו, כשברדיו משמיעים פרקי אבות, אני לא מעביר למוזיקה, אני מקשיב קצת. זה נקרא חזרה בתשובה? זה יקרה חזרה בתשובה? אחד נתייחס אליו כחוזר בתשובה? אז ההסבר, שאם אדם פרטי עושה את זה, זה כלום. אדם פרטי, אנחנו מצפים ממנו שהחזרה שלו בתשובה תהיה הרבה יותר ממשית, הרבה יותר רצינית, הרבה יותר, אפשר לחוש אותה, אפשר להרגיש אותה. לכל הפחות הוא בא לתפילה, לכל הפחות יש לו הרהורי תשובה, לכל הפחות הוא מאמין בקדוש ברוך הוא. כשמדובר על ציבור, אפילו צעד כזה הוא משמעותי. כשמדובר על ציבור, אפילו תזוזה קלה כמו מושג של כבוד הדת הוא מושג משמעותי. מכיוון שבציבור אי אפשר לצפות שתהיה קפיצה ותהיה דליגה ובבת אחת האדם יחזור בתשובה. גם מושג כזה כמו כבוד הדת הוא משמעותי. תראו, זה לא סוד שיש היום בכל העיתונות הדתית ויכוח סביב מבצעים של פנים אל פנים. יש כאלה רבנים שאומרים, פנים אל פנים, זה כלום. אדם מסתובב לילה שלם, דופק בדלתות, ספק פותחים לך את הדלת, ספק לא פותחים לך את הדלת. גם אם פתחו לך את הדלת ונכנסת, ספק נותנים לך לדבר, ספק לא נותנים לדבר. ואפילו אם התחלת לדבר, מה אמרת? שלום, אני מירושלים, מעניין מאוד. ומה אתה רוצה? באתי לדבר. מה יש לך להגיד? זה עם ישראל. טוב, הבנתי, אתה יכול לצאת. אז אמרי, מה זה נקרא? אנחנו רוצים חזרה בתשובה. זה משהו שהוא בעל ערך, חזרה בתשובה, זה משהו רציני. פנים את פנים. שמעתי רב אחד אמר, זה חמוד, אבל זה לא רציני. זה חמוד. זה חמוד, אתה בא, אתה דופק בדלת, אתה מחייך, אומר שלום עליכם. זה לכל היותר, אם מצליחים לפתח משפחה, כל אחד מספר על המשפחה, מצליחים לפתח שיחה, כל אחד מספר על המשפחה שלו. ומאיפה גדלת, מאיפה באת, מה אתה עושה, קצת מחליפים חוויות, קצת מספרים על ילדים, קצת מספרים על זה לא עמוק, זה לא רציני, זה לא מזה, תתחולל מהפכה רוחנית בעם ישראל. אז אני מסכים, פנים את פנים זה לא חזרה בתשובה. הפנים את פנים זה בדיוק הדוגמה של צעד קטן באומה שלמה. אם פנים אל פנים זה רק עם בן אדם אחד, זה באמת לא שווה כלום. מה זה שווה? פנים אל פנים בן אדם אחד, החזרת אותו בתשובה, לא החזרת אותו בתשובה, חייכת, הוא חייך לך, נגמר העניין, יצא מזה משהו, לא יצא מזה כלום. כל הרעיון של פנים אל פנים נסות לעשות דבר כזה על כל עם ישראל, להזיז את כל עם ישראל על פית מילימטר. על פית מילימטר של עם שלם זה שקול ל-150 קילומטר של אדם אחד. אצל אדם אחד המדד של חזרה בתשובה זה ממד ממשי, שהוא עד עכשיו היה כזה ועכשיו הוא כזה, לפני כן הוא היה נראה ככה ועכשיו הוא נראה ככה. זה מה שנקרא חזרה בתשובה. לגבי עם, תהליכים של חזרה בתשובה זה תהליכים כל כך איטיים, שכל צד אפילו קטן של עם שלם הוא בעל משמעות. וזה ההבדל הראשון בחזרה בתשובה בין היחיד לבין הציבור. מי שמכיר, יש ספר אורות התשובה, אחד הפרקים האחרונים הרב קוק סביב הביטוי בשבת עד השם אלוקיך, הרב מדבר שם על הבדל בין שבת עד השם אלוקיך ושבת אל השם אלוקיך. שבת אל השם אלוקיך, שאדם כבר מתקרב אל השם, אבל יש גם ביטוי שבת עד, ויש כאלה שמסבירים ושבת עד השם אלוקיך עד ולא עד בכלל. אז מה זה נקרא ושבת עד השם אלוקיך ולא עד בכלל? מה הוא שב אם לא עד בכלל? אז הרב קוק כותב סביב זה, סביב הביטוי ושבת עד השם אלוקיך, קיבוץ גלויות, שעם ישראל חוזר לארץ ישראל, זה בבחינת ושבת עד השם אלוקיך. יהודי חילוני בא לארץ, זה בבחינת ושבת עד השם אלוקיך. זה עדיין לא ושבת אל השם אלוקיך, זה שבת עד השם אלוקיך. כשמדובר על ציבור, אז המדדים וקנה המידה הוא שונה לחלוטין. זאת ההבחנה הראשונה. ההבחנה השנייה מופיע בדברי אמר. אמר אומר, תשימו לב, דבר מעניין, בתחילה אני אגיד בעל פה ואחר כך אני אראה את זה בפנים. החטא של דוד עם בת שבע, החטא זה עריות. החטא של עם ישראל, חטא של הציבור במדבר, זה חטא של עבודה זרה. למה? מקור ארבע. ישראל הם כלל האומה. זאת אומרת, עם ישראל במדבר כשהוא חוטא זה כלל האומה, שחטאו בעבודה זרה. כי הכללים, הכלל, הציבור קרובים אל החטא הזה שהוא בשכל. אבל דוד שהיה יחיד חטא בבת שבע, שהוא מעשה הגוף. החטא של היחיד בדרך כלל זה חטא גופני, או בלשון אחרת חטא יצרי. אדם יש לו תאוות, אדם יש לו יצרים, יצרים קטנים, יצרים כאלו, הוא אגואיסט, הוא אינטרסנט, יש לו דחפים, יש לו מעוויים, יש לו כמיות נמוכות. זה החטאים של היחיד. החטא של הציבור זה כבר חטא בשכל, חטא אידיאולוגי. אני אביא דוגמה פשוטה להבהיר את הדבר הזה. אם אדם, לדוגמה, הוא חטא, הוא חוטא בפריצות. אז איך מכנים את זה אצל האדם היחיד? קוראים לזה אדם הזה, יש לו יצרים נמוכים של תאוות בתחום המיני. כשזה הופך לציבור, קוראים לזה, זו חברה שיש לה דוגלת בערכים של מתירנות. זה בדיוק אותו דבר. אצל היחיד זה יצרים. אצל הציבור זה הופך להיות מתירנות. מה זה מתירנות? אידיאולוגיה שאומרת שכל הדברים האלה הם מותרים. אותו דבר שאצל היחיד זה יצרים, אצל הציבור זה כבר הופך להיות אידיאולוגיה. זה הבדל. ברגע שזה עולה לרמה תרבותית, זה כבר הופך להיות רמה אידיאולוגית. לכן אומר המהר"ל, זה הבדל גדול. חטאים של יחיד זה חטאים יצריים. חטאים ציבוריים זה חטאים אידיאולוגיים. ולכן ההתמודדות צריכה להיות התמודדות אחרת. יש הבדל בין התמודדות מול יצר של האדם, שאז האדם יכול להתאפק, יכול לדכא את היצר, יכול להתגבר על היצר. כשנובר בחטאים אידיאולוגיים, מה יש פה להתגבר? יש פה צורך לעשות מהפכה רוחנית. ברגע שיש תפיסה חברה מתירנית, אז שיתאפקו, מה יתאפקו? הם חושבים שזה מותר לכתחילה, חושבים שזה נכון, חושבים שזה מותר, חושבים שזה רצוי, חושבים שבזה יוכלו עד רבה להתפתח. אז מה שייך לדבר איתם? תתאפקו. יש צורך לעשות מהפך רוחני. אומר המהר"ל, זה הבדל בין היחיד לבין הציבור. היחיד זה יצרים נמוכים. בציבור זה כבר הופך להיות השקפת עולם, וצריכים לדעת להתמודד עם השקפת עולם, והתמודדות עם השקפת עולם זה שונה לגמרי. מעניין, צריכים להגיד לי, מתי אני צריך לסיים? עכשיו? אתה צריך להגיד לי בדיוק מתי צריך לסיים. אני רק שומע. 5:30, ומה השעה אצלך? אז הוא אמר לי שאני צריך לסיים. מה? לא, כי יש לי עוד 3/4 לדבר. אתה צריך להגיד לי מתי אני צריך לסיים את זה, לפסק הלכה. נו, מה? מה הוא אמר? אתה צריך להגיד לי אם אני צריך לסיים או לא לסיים. לא משנה, אם צריך לסיים עכשיו, אני אסיים עכשיו. עכשיו ברגע זה? תגיד ככה. אז תגיד שיש לי 2 דקות. אז אני רק אומר דברים, אני רק אסיים בנקודה אחת. לא, זה זה, הוא אחראי, אז אני כפוף לאחראי. איך התמודדים עם חטאים אידיאולוגיים? זה מסובך. הרב קוק אומר שהייתה מחלוקת איך מתמודדים עם חטאים אידיאולוגיים. הייתה מחלוקת. כשעם ישראל עבד עבודה זרה, היו 2 גישות איך מתמודדים עם החטא של עבודה זרה כדי לחלץ את עם ישראל מעבודה זרה. הגישה האחת אמרה, בואו ננסה להתמודד עם השקפת העולם של עבודה זרה. נראה עד כמה עבודה זרה זה טעות, עד כמה עבודה זרה זה בזוי, עד כמה עבודה זרה זה נפסד, עד כמה זה עבודה זרה זה מקולקל, עד כמה עבודה זרה מובילה את האדם לשפל רוחני ומוסרי. איך כתוצאה מעבודה זרה האדם מגיע לשפיכות דמים ולגילוי עריות. ונתמודד עם זה. זו הייתה דרכם של הנביאים, שכל בית ראשון התמודדו עם העבודה זרה. ותיארו בנבואתם עד כמה עבודה זרה היא מקולקלת, עד כמה היא מושחתת, עד כמה היא לא נכונה, עד כמה היא מעוותת את האדם, עד כמה היא מורידה את האדם עד השאול, מבחינה רוחנית ומוסרית. אבל כידוע, בית ראשון חרב בגלל עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, וסימן שכל המאמץ האדיר של הנביאים לא הצליח בסופו של דבר לעצור את המגפה הזאת הרוחנית של עבודה זרה. חז"ל במסכת יומא אומרים שאנשי כנסת הגדולה הם אלה שהרגו את היצר של עבודה זרה. ואיך אנשי כנסת הגדולה עשו את זה? וזה כתוב בתחילת פרקי אבות. הם אמרו שלושה דברים: הביאו מתונים בדין, העמידו תמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. אנשי כנסת הגדולה, שהם ראשוני חכמי בית שני, או בלשון הרב קוק החכמים, הם הלכו בדרך אחרת. אמרו להתמודד עם כל עבודה זרה, עם הצד האידיאולוגי של עבודה זרה. זה מסובך, זה לא הולך. מה שצריכים לעשות זה לפורך. תקנה פה, תקנה כאן, גזירה פה, גזירה שם, כמה תלמידים פה, כמה תלמידים שם, קצת מתינות פה, קצת מתינות שם, עד שנפורר את כל העסק. הרבה פעמים, כאשר אתה מתמודד עם התוצאה בסוף השרשרת, זה משהו ענק. אנחנו נפורר את זה לחוטים וחוטים. אנשים לא מגיעים סתם לעבודה זרה, זה הולך ומצטבר 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 עד שבסופו של דבר מגיעים לעבודה זרה. בוא נחפש את השורשים הקטנים ונחסום אותם ונחסום אותם ונחסום אותם לפני שיהיה פרץ גדול של עבודה זרה, ובצורה כזאת נחסום אותה. אדם הוא קצת מקולקל, נחסום פה. אדם הוא קצת מעוות, נחסום פה. אדם יש לו קצת נטיות אימוניות מקולקלות, נעשה פה שיעור קטן. ועל ידי זה פורור, 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 עד שכל הבניין הגדול של עבודה זרה התמוטט, והרגו, אומרים חז"ל, את היצר של עבודה זרה. ובלשון הרב קוק, הנביאים דווקא, הם דיברו בסגנון רוחני אמוני. והחכמים דיברו בסגנון הלכתי, פרקטי. ודווקא החכמים הם אלה שהצליחו. או בלשון הכותרת של המאמר של הרב קוק, חכם עדיף מנביא. אז אומר הרב קוק, ובזה אני אסיים, אומר הרב קוק, נו אז מה? אז היום, מה נעשה היום? היום יש לנו גם כן זה בעיות של התמודדות עם בעיות של חטאים ציבוריים אידיאולוגיים. מה אנחנו עושים היום? הולכים בדרך החכמים או בדרך הנביאים? התשובה הטבעית הייתה צריכה להיות, תבחר את הדרך המוצלחת. ואיזה דרך הצליחה? הדרך של החכמים. אמר הרב קוק, לא. אנחנו היום חוזרים לדרך של הנביאים. למה חוזרים לדרך של הנביאים? כי אמר הרב קוק, אחרי 2000 שנה, מאז אנשי כנסת הגדולה, ויותר מזה, כמעט כבר 2400 שנה, 2400 שנה של אנשי, של דרך של אנשי כנסת הגדולה, אז אנשים כל כך התרחקו מן הכללים הרוחניים, שזה מה שחסר להם. והיום אם אנחנו נבוא ונדבר איתם בדרכם של החכמים, בוא נעשה חסימה פה ונחסום כאן, לא כבישים כמובן, אלא נחסום על ידי תקנה פה, תקנה כאן, זה לא יועיל. ועד רבה, היום מה שאנחנו צריכים לעשות זה לאזן את הדברים על ידי חזרה לסגנון הנביאים. וזה מה שרב קוק כתב במאמר הדור המפורסם, שצריכים לדבר בסגנון רוחני ולא בסגנון פרקטי. זה לא מה שיחזיר בתשובה את עם ישראל. מה שבקיצור, עוד לא הצלחנו להקיף את כל הדוגמאות, אבל ניסיתי להראות כמה דוגמאות שיש הבדל בין חזרה בתשובה של היחיד לחזרה בתשובה של הציבור. לגבי חזרה בתשובה של הציבור, צריכים לדעת שהתהליכים אמיתיים והתהליכים הם רוחניים, ולא להתחיל להשלות את עצמנו שמה שקורה אצל היחיד יכול לקרוא אצל הציבור. זה תהליכים שונים, ומה שהיה בנינווה זו דוגמה יוצאת דופן. שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.